מנחות אף למד א', מתחילים בעזרת השם, בעמוד הקודם, השורה האחרונה, אלא אמר רב פאפה. אחד מחכמי ישראל היה רבי שמעון שזורי. רבי שמעון שזורי. משפחה שלו הייתה מהמשפחות הנכבדות בגליל העליון, כמו שהוא מספר, בתוספת על מסכת בבא קמא. הוא היה מתלמידיו המובחרים של רבי טרפון. ואחד מהדברים המאוד מעניינים בו, שרבי חנינה אומר עליו שבכל מקום ההלכה כמותו, כמו רבי שמעון שזורי. לא רק במשנה שעליה רבי חנינה התייחס, ההלכה כמו רבי שמעון שזורי, אלא בכל מקום. ואנחנו מחפשים איפה המשנה שעליה רבי חנינה דיבר, ששם ההלכה כרבי שמעון שזורי. בדף הקודם ניסינו למצוא דוגמאות, אבל עדיין לא מצאנו. והיום בעזרת השם בשיעור אנחנו נכנסים ישר לשתי הדוגמאות המנצחות, אם אפשר לקרוא לזה ככה, שבאמת שם המקור שנאמרו דברי רבי שמעון שזורי שעליהם אמר רבי חנינה שהלכה כמותו, ובנוסף בכל מקום שדיבר רבי שמעון שזורי הלכה כמותו. אלא אמר רב פאפה השידה, תכף נראה מה הכוונה, רב נחמן בר יצחק אמר היין, שגם את זה תכף נראה מה הכוונה. רב פאפה אמר השידה, מה זה הכוונה? דתנן, יש משנה במסכת כלים. מסכת כלים היא מסכת ארוכה מאוד, אחת מהמסכתות הארוכות שבש"ס, משניות, ששם למעשה מפורטים רשימה ארוכה של כלים, שברגע שהם כלים, הם מקבלים טומאה. הרי הקריטריון הראשון לדבר בשביל שהוא יוכל לקבל טומאה זה להיות כלי, כלי שמיועד לשימוש. שם הם מפורטים כל מיני סוגי כלים. אחד מהכלים שמפורטים שם זה שידה. מה זה שידה? יש ויכוח בין הראשונים, אבל הרעיון הוא שזה כלי עץ גדול. השידה, בית שמאי אומרים, נמדדת מבפנים. מה היא נמדדת? הפסוק, כשהוא בא לומר על כלי שהוא מקבל טומאה, שאם נוגע בו דבר טמא הוא נטמא, הוא מביא דוגמאות של סוגי כלים. אחד מהדוגמאות זה סק. מה זה סק? מה שאנחנו מכירים, דבר שמכניסים בפנים דברים, מה שנכנס בתוך הסק. המאפיין של הסק הוא שאפשר לטלטל אותו כשהוא ריק, שהוא ריק, אין בעיה, אתה לוקח אותו לשוק בשביל למלא אותו שם. ואחרי שמילאו את השק, הוא מיועד שיסעו אותו ויטלטלו אותו גם כשהוא מלא. בזה התורה באה להורות לנו, שכדי שכלי יקבל טומאה, צריך שהכלי הזה יהיה אפשר לטלטל אותו, ושהוא יהיה מיועד שיטלטלו אותו, גם בזמן שהוא מלא בחפצים שמיועדים להיות בו, וגם בזמן שהוא ריק. אבל כשהכלי הוא גדול מדי, הוא כלי שמיועד לעמוד במקום אחד ולא להזיז אותו ממקום למקום, אז הוא לא מקבל טומאה. שידה צריך למדוד אותה. אם יש בפנים 40 סאה, 40 סאה זה מידת נפח, כמו שאפשר להגיד ליטרים. במידות זמננו היום, לפי רבי חיים נאה, שזה אחד מאלה שמביאים דעה לגבי המידות של פעם, איך זה בזמננו, זה יוצא 330 ליטר ורבע בערך. 330 ליטר זה המון. זה יוצא בשטח של בערך מטר וחצי גובה, חצי מטר על חצי מטר רוחב ואורך. זה שטח יחסית גדול. אז ברגע שהשידה יש במקום לקבל את ה-40 סאה, אז היא יותר לא מקבלת טומאה כי היא לא ניתנת להזזה כשהיא מלאה. השאלה היא, מאיפה מודדים? בפנים, בחוץ, אז יש בזה שתי דעות. בית שמאי אומרים, נמדדת מבפנים. ואז אם בפנים יש, נכנס 40 סאה, אז היא לא מקבלת טומאה. אבל אם מבפנים לא נכנס 40 סאה, היא כן מקבלת טומאה. בית הלל אומרים, שאפילו אם בפנים לא נכנס 40 סאה, עדיין יכול להיות שזה לא יקבל טומאה, כי אנחנו מודדים את זה מבחוץ יחד עם הדפנות של הכלי. בית הלל טוענים סברה מאוד פשוטה, כמו שמסביר בספר תפארת ישראל, אחד ממפרשי המשניות. זה פשוט, מה המטרה שהתורה אומרת שצריך שזה יהיה דומה לסק שמטלטל מלא וריק? שזה יהיה כלי שאפשר להרים אותו ולהזיז אותו. אבל ברגע שהדפנות, כשהכלי ביחד עם הדפנות הוא 40 סעה, אז גם הדפנות הרי מכבידות על הכלי. אז זה גם מונע מאיתנו לשאת את הכלי ולטלטל אותו. לכן אנחנו מחשבים גם את הדפנות בשביל למדוד את הכלי, האם הוא גדול והוא כבר לא מקבל תומה, או שהוא קטן והוא עדיין מקבל תומה. יש דבר שבזה גם בית שמאי וגם בית הלל מסכימים, ומודים אלו ואלו שאין עובי הרגליים ועובי הלבזבזין נמדד. דהיינו, ברגע שאתה רוצה למדוד את הכלי, האם יש בו 40 סעה או שאין בו 40 סעה, האם הוא כבר לא מקבל תומה או שהוא עדיין מקבל תומה, בית הלל אומרים שגם מודדים את הדפנות של הכלי, אבל יש דבר שגם בית הלל מודדים שלא מודדים, זה הרגליים של של הארון, אם נקרא לזה ככה. זה הכוונה, עובי הרגליים. עובי הלבזבזין, זה היה מין כזה מסגרת שהיו עושים כנראה ליופי, מעל הכלי, מלמעלה. אותו גם כן לא מודדים. זה לא שייך לכלי, זה משהו אחר, זה כמו כלי אחר. איך שהמפרשים מסבירים, גם אם זה באמת מכביד על הכלי, אבל הוא לא חלק מהכלי, זה כאילו כלי אחר בנפרד, לכן הוא לא משפיע במדידה של הכלי. עד לפה דיברנו על דעתם של בית שמאי ובית הלל. רבי יוסי אומר, מודים בית שמאי ובית הלל, שעובי הרגליים ועובי הלבזבזין כן נמדד. אתה יודע מה לא נמדד? וביניהן אין נמדד. דהיינו, האוויר שבין הרגליים. אנחנו לא אומרים, רואים כאילו השוליים יורדים עד למטה, ונמדוד גם מה שיש מתחת לארון, אם נקרא לזה ככה, אם נאמר שזה הכוונה שידה. לא מודדים גם מה שיש מלמטה, כאילו שבין הרגליים גם כן זה חלק מהארון, זה כולם מודים שלא. רבי שמעון שזורי, רבי שמעון שזורי, מה הוא, מה דעתו? הוא אומר, אם היו רגליים גבוהות טפח, אז גם אני מסכים שהשטח של הרגליים הוא מקום חשוב בפני עצמו, והוא לא נחשב ביחד עם השידה. ואז אין ביניהן נמדד, ואם לאו, אבל אם זה לא גובה של טפח, אז זה לא נחשב מקום חשוב, אז ביניהם גם כן מצטרף למדידה והוא נמדד. טוב, זה רבי שמעון שזורי של שידה, שרב פאפה אומר שעל זה רבי חנינה אמר שהלכה כרבי שמעון שזורי. עכשיו אנחנו נעבור ליין. רב נחמן בר יצחק אמר, היין. מה שרבי שמעון שזורי אמר, שרבי חנינה אומר שהלכה כמותו, זה בנוגע ליין. מה העניין של היין פה? דתנן רבי מאיר אומר, שמן תחילה לעולם. יש הלכה כזאת שחכמים תקנו, שמשקה שנטמע, תמיד יש לו דין של טומאה, כמעט הכי חמורה שיש, ראשון לטומאה. אבל בשביל זאת צריך להיות משקה. יש כאן עכשיו כמה דעות, מה נכלל בהגדרה של משקה? רבי מאיר סובר, שמן בא בחשבון. שמן נקרא משקה. אז לכן תחילה לעולם, הוא נהיה הראשון לטומאה, בטומאה החמורה יותר. וחכמים אומרים, אף הדבש, דבש, מה שמניחים בראש השנה על השולחן, גם הוא נחשב משקה. וכן, רבי שמעון שזורי אומר, אף היין. מראה הבינה שהכוונה, גם שמן, גם דבש וגם יין נחשבים משקה. שואלת הגמרא, מחלד את הנקמה סבר, יין לא, רק רבי שמעון שזורי הראשון שמכניס לרשימה יין. הרי דבר הכי פשוט שנחשב משקה שאנשים שותים, זה יין. לפני שבן אדם הולך לשתות שמן או לשתות דבש, יין זה דבר הרבה יותר ששותים אותו, אז הוא ודאי נחשב משקה לפי כל הדעות. אז למה אתה אומר רבי שמעון שזורי מוסיף את היין? אתה אומר לו, הוא לא מוסיף את היין, להפך, הוא אומר רק יין. אני מוריד את השמן, מוריד את הדבש מהרשימה של המשקין. אמנם שדבש זה דבר חשוב, מקווים שיהיה לנו שנה טובה ומתוקה כשאנחנו אוכלים דבש בראש השנה, אבל לגבי שזה יהיה משקה, אנחנו אומרים לא, זה לא נחשב משקה. אז אומר רבי שמעון שזורי, אף, אלא, לא, אימא, רבי שמעון שזורי אומר יין. רק יין עכשיו משקה, דבש לא, שמן לא. טוב, אחרי שסיימנו למצוא איפה רבי שמעון שזורי אומר הלכה, ובאותה משנה הלכה כמותו מה שאמר רבי חנינה? זאת אומרת, מביאה עוד איזשהו דין שאמר רבי שמעון שזורי בברייתא. תניא, אמר רבי שמעון שזורי, פעם אחת קרה לי מקרה של תערובת, שאלה בהלכות תערובת, התערבב לי מאכלים. מה היה? נתערב לי תבל בחולין. מה זה תבל? תבל, הכוונה פירות שלא הפרישו מהם תרומות ומעשרות. זה התערבב לי ביחד עם חולין שכן הפרישו מהם תרומות ומעשרות. עכשיו יש לי פה נאמר 100 קילו, ש-50 קילו מתוכם, או בוא נאמר לא 50, ליתר דיוק, 40 קילו מתוכם תבל, 60 קילו מתוכם חולין שהפרישו מהם תרומות ומעשרות. באתי למורי ורבי רבי טרפון בשאלה, מה עושים? מה עושים עכשיו? אני לא יכול להפריש עכשיו תרומות ומעשרות מתוך התערובת הזאת, כי אם אני מפריש נאמר מהחולין על הטבל, אני מפריש ממשהו שפטור בכלל מתרומות ומעשרות, כי חולין פטור, כבר הפרישו על דבר שחייב בתרומות ומעשרות על הטבל. ואם להפך, אז אני מפריש מהדבר שחייב על דבר שפטור. מה אני עושה? אני לא יכול זה ולא יכול זה. מה עושים עכשיו בשביל לתקן את כל הפירות האלה? שאלתי את רבי טרפון. אמר לי, יש לי בשבילך פתרון יצירתי. לך, קח לך מן השוק, קח לך פירות מן השוק, ואסר עליו, תאסר על התערובת הזאת. מה הפתרון כאן? כסבר, רבי טרפון, דאורייתא ברובה בטל. סבר שמדין תורה, ברגע שנכנס מיעוט של תבל בתוך רוב של פירות של חולין, שהם מאוסרים כבר, אז התבל בטל ברוב. אז מדין תורה נחשב כאילו כל הפירות פה כבר הופרשו מהם תרומות ומעשרות, כי גם אלה שלא הופרשו בטלים באלה שכן הופרשו. רק מדרבנן צריך להפריש תרומות ומעשרות. זה א'. דבר נוסף, ורוב עמי הארץ מעשרים הן. רוב עמי הארץ מעשרים. אז יוצא, כשאתה תלך ותיקח את הפירות מהשוק, מאותם עמי הארץ, אז הפירות האלה מדין תורה פטורים מתרומות ומעשרות, כי כנראה שכבר יסרו מהם. אבל דרבנן תקנו שיהיה לזה דין של דמי, המילה דמי למעשה מורכבת משתי מילים בארמית, דמי, זה מהו. האם הוא מופרש כבר מתרומות ומעשרות או לא? כי זה היה אצל אחד שאנחנו לא יכולים להיות בטוחים שהוא יפריש. אז גם הפירות האלה נחשבים בצורה של ספק. ספק, האם חייבים תרומות ומעשרות או לא? מדרבנן הם מחויבים, מהתורה הם פטורים. יבוא חייב מדרבנן של הדמי, פירות האלה שקניתי מהשוק, ויפרישו ממנו על הפירות האלה, שהם גם רק מדרבנן חייבים מתרומות ומעשרות, כי מהתורה הם בטלים ברוב. ואז נתקן עם זה את הפירות. מה אתה אומר על כזה פתרון יצירתי, אמר רבי טרפון, לרבי שמעון שזורי? רעיון טוב. טוב. ואב אלי כתורם מן הפטור אל הפטור. אז יוצא אם כן, שכשהוא תורם מהדמי הזה שהוא קנה כעת מהשוק, על התערוב את הפירות האלה של דמי, של טבל ושל חולין, שגם הם רק מדרבנן חייבים, אבל למעשה מדין תורה הם פטורים, אז יוצא שהוא תורם מדבר שהוא פטור מהתורה, על דבר שהוא פטור מהתורה, וכך הוא מתקן את כל הפירות. אז זה לפי לשון אחת שאנחנו אומרים, שרבי טרפון, הפתרון שלו היה שילכו לקחת מהשוק, מימי הארצות, פירות של דמי. יש לשון נוספת בתשובה של רבי טרפון. אבל לפני כן, הגמרא שואלת באמת על האפשרות נוספת שהיה רבי טרפון יכול להגיד, למה באמת הוא לא אמר את זה. ולמלא, לך, קח מן העובד כוכבים. לך לשוק, תקנה מעובד כוכבים פירות, ומהם תפריש על התערובת הזאת. עונה הגמרא, כסבר, אין קניין לעובד כוכבים בארץ ישראל להפקיע מיד מעשר. כשגוי עובד כוכבים, יש לו שדה בארץ ישראל, השדה שלו, כל מה שצומח שם, מחויב בתרומות ומעשרות. כשאני קונה ממנו פירות, אז אני מחויב להפריש מהם תרומות ומעשרות. אז זה לא יעזור שאני עכשיו אלך עם הפירות האלה ויפריש, ואני אגיד, הפירות האלה שקניתי מהעובד כוכבים, פטורים מתרומות ומעשרות, אני אפריש מהם על התערובת, שגם היא פטורה, ואז אני אתקן אותה. לא ולא. מה פתאום? הפירות שקנינו מעובד כוכבים חייבים בתרומות ומעשרות, ואם אני אפריש מהם על הפירות שיתערבו, זה יהיה הפרשה מן החייב על הפטור. כי הפירות של העובד כוכבים מחויבים בתרומות ומעשרות, ומה שיתערבב מדין תורה פטור, כי זה בטל ברוב. טוב, זה לשון אחת. איק אדם ראי, אותו דבר רק קצת שונה. אמר לי, תשובה של רב חיסדה הייתה תשובה כזאת, לך תיקח מן העובד כוכבים, דווקא מהעובד כוכבים. כסבר, יש קניין לעובד כוכבים להפקיע מיד מעשר, ואם כן יוצא שמדין תורה עובד כוכבים שצמחו לו פירות בשדה פרטית שלו בארץ ישראל, הפירות האלה פטורים מתרומות ומעשרות, רק רבנן חייבו את זה בתרומות ומעשרות, זאת אומרת שמדין תורה זה פטור, ואותם אומר רב חיסדא לרבי שמעון שזורי, אותם אומר רבי טרפון לרבי שמעון שזורי, כך, ותפריש מהם על התערובת שיתערבב לך בבית. טוב, ואב אלי מן הפטור על הפטור, יוצא שכשהוא מפריש מהפירות של עובד כוכבים על הפירות של התערובת, אז הפירות של עובד כוכבים פטורים מתרומות ומעשרות, כי הרי יש קניין לעובד כוכבים בארץ ישראל, ואז מפקיע את הפירות האלה מדין תרומות ומעשרות מדין תורה, אז זה פטור מתרומות ומעשרות, ואתה עכשיו מפריש על הפירות של התערובת שגם הן פטורות מתרומות ומעשרות, למה? כי הרי הם בטלים מדין תורה ברוב. יוצא שמדין תורה גם הפירות של עובד כוכבים וגם הפירות של התערובת פטורים. ומדרבנן רק הם מתחייבים שתיהם, אז אתה מפריש מהפירות של עובד כוכבים על הפירות של התערובת, וזה מן הפטור על הפטור. שאלת הגמרא כאן את השאלה ההפוכה מהלשון הקודמת. ולמלא כך מהשוק מימי הארץ, עונה הגמרא כסבר, אין רוב עמי הארץ מעשרים. אז אם כן, זה מחצה על מחצה, זה בדיוק 50-50, או איך שקוראים לזה 50-50, האם הוא הפריש תרומות ומעשרות או לא. ברגע שזה בדיוק ספק שקול, אז זה מחויב בתרומות ומעשרות, ואז כשאני אפריש מזה על הפירות של התערובת, זה יהיה הפרשה מדבר שהוא מחויב, על דבר שהוא פטור מדין תורה, ואז לכן אי אפשר לפתור את הבעיה בצורה כזאת. ספר את הגמרא, שלח לי רב יימר בר שלמיה לרב פאפה. עד אמר רבין בר חיננה, אמר אולה, אמר רבי חנינה, מה הם אמרו? הלכה כרבי שמעון שזורי, ולא עוד אלא, כל מקום ששנה רבי שמעון שזורי, הלכה כמותו. אף בנתערב לי תבל בחולין, האם כש... אמרנו שתמיד הלכה כרבי שמעון שזורי, זה גם במקרה שלנו שעכשיו אמרנו שתערבב תבל בחולין, שאפשר באמת להפריש על ידי שיקחו מהשוק, מים הארץ פירות, או על ידי עובד כוכבים, כמו שתי הפתרונות שאמרנו. אומרת הגמרא, אמר לי אין, כן, באמת גם פה הלכה כמותו. אמר רבשי, אמר לי מרזוטרה, כשבא רבי חנינה מסורה, פשיטה, מה פוש? למה שבזה לא נגיד הלכה כרבי שמעון שזורי? פשוט שכן. מיקה אמר במשנתנו שרק שם הלכה כרבי שמעון שזורי. כל מקום ששנה רבי שמעון שזורי הלכה כמותו כאמר, אז פשוט שגם פה הלכה כרבי שמעון שזורי. אומרת הגמרא, אנחנו חוזרים כעת להלכות של ספר תורה. אמר רב זעירה, אמר רב חננאל, אמר רב. קרע הבא בשני שיטין. מה קורה? ספר תורה שנקרא. והקרע חדר את השוליים, נכנס לתוך שורה אחת וגם לתוך שורה שנייה. להדגיש, הוא לא קרא אות, שום אות. הוא נכנס בין האותיות. רק מה הבעיה עכשיו? היריעה קרועה. האם אפשר לתפור את היריעה או לא? התשובה היא שאם זה נקרא רק שני שורות פנימה, יתפור. בשלוש שורות זה כבר גנאי מדי, זה לא נהה, ככה לעשות ספר תורה, אז אל יתפור. אמר לי רבא זוטי לרבשי, אחי אמר רבי ירמיה מדיפתי משמי דרבא. זה מה שהוא אמר שמה? עדה מרינן בשלוש אל יתפור. לא לתפור כשזה נכנס שלוש, בתוך שלוש שורות, אבל שתי שורות אפשר כן לתפור. לא אמרה נלה בעתיקתה. דווקא כשזה ספר תורה ישן, ואז יותר ניכר שזה היה קרוע וזה עכשיו תפור, זה לא יפה כל כך. או זה גם ניכר שזה נקרא בגלל שזה ישן, יש כאלה שרוצים להסביר. אז לכן, לא לתפור מדי הרבה. אבל חדתתה, אם זה ספר תורה חדש, לתלן בה, אין שום בעיה, גם אם שלוש שורות נקראו, גם כן אפשר לתפור. אומרת הגמרא, ולא עתיקתה, עתיקתה ממש. זה שאנחנו אומרים שזה עתיק, הספר תורה, ורק, ואז אנחנו אומרים שאפשר לתפור רק שתי שורות, זה לא הכוונה שזה באמת ישן לפני הרבה שנים. זה יכול להיות חדש אפילו, רק שזה נראה משחיר. איך זה נהיה משחיר? תכף נראה. ולא חדתתה, חדתתה ממש, אלא מה שאנחנו אומרים, שזה נראה חדש, מדובר דלא הפיצן. לא שרו את זה במאה פצים. מה שאנחנו אומרים, שזה כבר כן נראה ישן, כי זה משחיר, דה הפיצן ששרו את זה במאה פצים. עבדו את זה במאה פצים. היום בלשון שלנו, הפצים, יש איזשהו דבר מעניין. צירה, כשהיא רוצה להטיל ביצים, אז מה היא עושה? היא הולכת לעץ שנקרא מלה. מלה, זה השם של העץ. היא מנקבת בו חורים, משגרת לבפנים את הביצים של הצרעות, כן צרעות, והעץ בצורה טבעית, מה שהוא עושה, הוא רוקם איזושהי רקמה מסביב לביצים של הצרעה, והרקמה הזאת היא נקראת אפץ. ומהאפצים האלה עושים 100 אפצים שבהם מאבדים את הקלף. ברגע שמאבדים את הקלף ב-100 אפצים האלה, זה קצת משחיר, זה נראה עתיק יותר. אז ברגע שזה עתיק, נראה עתיק יותר, אז אנחנו אומרים שאם נקראו שתי שורות אפשר לתפור, אבל שלוש שורות כבר אי אפשר לתפור. טוב. אומרת הגמרא, ואני מילה שאפשר לתפור את הקרע, זה דווקא בגידין, אבל בגרדין זה לא. מה זה גרדין? רש"י מביא פינדיש. התרגום של לזה רש"י מסבירים שזה הכוונה חוטים תלויים בבד שנשארים אחרי שנחתך מהנול, שזה הכלי שהורגים בו את הבד. החוטים האלה, הספר ערוך השולחן מסביר שהם מאוד חלשים, החוטים האלה. לכן אי אפשר לתפור בהם את הקרע של הספר תורה. הרמ"א כותב שאפשר לתפור בחוט של משי. אז אין עניין דווקא גידים, אבל הרעיון הוא לא בחוטים האלה שהגמרא אומרת גרדין, שהם חוטים חלשים, ואז זה לא תפירה חזקה. טוב. באי רבי יהודה בר אבא, בין דף לדף, בין שיטה לשיטה, בין שורה לשורה, מהי? האם אפשר כן לתפור יותר או לא? אומרת הגמרא תיקו, שאלה תעמוד, אין עליה תשובה. אמר רבי זעירי, אמר רב חנן אל אמר רב, מזוזה שכתבה שתיים, מזוזה שכתבו אותה שתי מילים בכל שורה. ספר תורה צריך לכתוב לפחות שלוש מילים בכל שורה. פה הוא כתב שתי מילים בכל שורה, כשרה. האמת היא שהספר קרן נורא מסביר שגם מילה אחת בשורה זה טוב, רק רוצים להגיד שאפילו שתיים לא כמו ספר תורה שצריך דווקא שלוש מילים בשורה. היא באה אלו, מה קורה אם כותב שורה ראשונה שתי מילים, ושורה שנייה ושלוש מילים, ושורה שלישית ואחת, מילה אחת. מהו? אמר רב נחמן בר יצחק, כל שכן שהיא קשרה. למה? שעשה כשירה. זה כמו שירת הים של אז לשיר משה, שגם כן כותבים את השירה בצורה כזאת שמתחילים שורה, מפסיקים, לקראת סוף השורה ממשיכים, שורה הבאה ממלאים איפה שבשורה הקודמת לא כתבו, אז יוצא גם שם שכשמתחילים את השורה לא משלימים אותה עד הסוף. אז אם כן, גם במקרה שהוא כותב שתי שורות, שלוש שורות ושורה, זה דומה לשירה שהוא לא משלים עד סוף השורה, וזה גם כן קשה. שואלת הגמרא מי טיבי, עשאה את העמוד רגיל של ספר תורה כשירה, כמו איך שנראה עמוד של שירת הים, אריח על גבי לבנה קוראים לזה. מי שפעם ראה בספר תורה, כמו שתיארנו מקודם, שהוא מתחיל שורה, מפסיק באמצע, עושה רווח ארוך, ואז לקראת סוף השורה ממשיך. ואז בשורה הבאה הוא כותב איפה שהוא לא כתב בשורה הקודמת, ואז שורה הבאה זה כמו לפני שתי שורות וככה. הוא כותב את כל שירת הים. אז אם עמוד רגיל בספר תורה, בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, הוא כותב בצורה איך שצריכים לכתוב שירת הים. ואת שירת הים הוא כותב כמו עמוד רגיל, זה פסול, כך כתוב בברייתא. עשאה כשירה או שירה כמותה פסולה, אז אם כן, איך במזוזה אפשר לעשות כמו שירת הים? אומרת הגמרא, כי תניא אישי פסולה בספר תורה. אבל פה במזוזה זה יהיה כשר. יתמר נמי אמר רבא בר ברכן אמר רבי יוחנן, ואמרי לה אמר רבך בר ברכן אמר רבי יוחנן, מזוזה שעשה 2 ו-3 ו-1 כשרה. ומתי באמת היא תהיה פסולה? ובלבד שלא יעשנה כקובה. יש פה ברש"י ציור כזה, שלמעלה הוא עושה שורה קטנה, אחרי זה יותר למטה שורה יותר גדולה, יותר למטה שורה יותר גדולה, ואז זה נראה כמו כזה מין פירמידה, כמו מגדל. זה לא טוב. ועוד מקרה שהוא לא טוב, ובלבד שלא יעשנה כזנב, זה להפך, הוא עושה שורה ארוכה, יותר קצרה ויותר קצרה. זה נראה כמו מגדל הפוך. אמר רב חיסדא, המילים על הארץ שכתובים בסוף המזוזה, כי מי השמיים על הארץ, כותבים את שתי המילים האלה בתור שורה נפרדת. אבל איפה מכניסים את שתי המילים האלה? בשיטה האחרונה, שורה האחרונה. אבל איפה מכניסים אותם? איקא דאמרי, בסוף שיטה. דיינו, שסוף השורה, דיינו, מתחילים את השורה, לא כותבים כלום, רק בסוף השורה כותבים את שתי המילים האלה. ויקדי אמרי, בתחילת שיטה, בתחילת השורה. אז הגמרא מבארת למה. מאן דאמר בסוף שיטה, כי אז מה יוצא? מסיימים שורה אחת כימי השמיים, ואז אמורים להתחיל את השורה הבאה, על הארץ, אז במקום לכתוב את על הארץ בתחילת השורה, ואז זה לא יהיה מתחת למילים כימי השמיים, רק זה יהיה בתחילת השורה. כותבים את המילים על הארץ מתחת למילים כימי השמיים. מה מרוויחים מזה? כי גבוה שמיים על הארץ. מה פירוש כי גבוה שמיים על הארץ? רש"י מסביר, כלומר, כדי שיהיו שמיים על הארץ, כדי שמה שכתוב כימי השמיים מתחת למילים האלה יהיה כתוב על הארץ, מה זה מרמז? איזה סימן טוב זה נותן? פשוט, דמשמע, כדכתיב, כי כגבוה השמיים על הארץ, כן יאריך ימיכם. זה סימן טוב, שיאריכות ימים ושנים טובות. הקדוש ברוך הוא יזכור אותנו לחיים, אותו מלך שחפץ בחיים. זה לפי הלשון שאומרת, שצריכים לכתוב את המילים על הארץ, מתחת למילים כימי השמיים. ומאן דאמר בתחילת שיטה. יש שם לכתוב את המילים על הארץ, בתחילת השורה, ולא מתחת למילים כימי השמיים. השיקול שלו הוא כי איך היא דמרחיק השמיים מהארץ, כדי שהמילים על הארץ יהיו רחוקים מהמילים כימי השמיים, כימי השמיים בסוף השורה הקודמת, ועל הארץ בתחילת השורה הבאה. ואז גם פה רש"י מסביר דבר יפה, כלומר באי הרחוק הארץ משמיים, רוצים להרחיק את הארץ מהשמיים, ומה מרוויחים מזה, איזה סימן טוב? דאחי משמע, שפה זה משתמע מזה, כי היחיד המרחק השמיים מארץ, כמו המרחק הגדול שיש בין השמיים לבין הארץ, כן יאריכו ימיכם. ככה נזכה לאריכות ימים ושנים טובות, ובספר החיים ניכתב ונחתם באריכות ימים ושנים טובות. עד כאן השיעור על דף למד א'.